שבוע טוב ומבורך ברשות מורנו ורבנו ועטרת ראשנו גאון ישראל שר התורה פאר הדור והדרו יחיד הדור ופלאו איש האמת הגאון האמיתי מרן ראש הישיבה השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.
אמן.
אף על פי שאינו כאן, כבודו כאן. פעם, בשביל לתאר אדם, בשביל לתאר חכם, היו בודקים את חוכמתו לפי ידיעותיו, לפי רוב חוכמתו היו מתארים אותו. תואר גאון נאמר בזמן הגאונים למי שהיה בקיא בכל התלמוד כידוע. גאון גמטריה 60, יש לנו 60 מסכתות בתלמוד. אדם שהיה בקיא בכל התלמוד תיארו אותו בתור תואר גאון. היום בעוונותינו הרבים התוארים נתרבו והידיעות נתמעטו. פעמים שאדם למד שנה, שנתיים, שלוש, ארבע שנים, כבר נקרא גאון גדול, כבר נקרא עסום ורב, נקרא ראש כבהג וכן הלאה. אבל אצל רבותינו לא היו כך. מסופר כידוע בזמנו, אצלנו בחוץ לארץ, בג'רבה, בזמן מורנו הרב רבי חלפון משה הכהן עליו השלום, שפעם הוא הלך בדרך ושמע אדם קורא לחברו רבי דוד, מה שעה כעת? והוא ענה לו. לאחר מכן כשהגיע לביתו, הגיע לבית דין, הלך ושלח וקרא לו לאותו דוד, לא ידע מה הרב עושה ממנו. בא, אמר לו הרב, קיבלת תעודת רבנות? אמר לו, לא רבי, אני לא רב, אני אדם פשוט. אמר לו, אם כן, למה כשפלוני אמר לך, רבי פלוני, אתה ענית לו, אתה צריך להגיד לו, אני לא רב. ואז הרב כנס אותו, מה שכנס אותו, כדי שלא יחזור על זה. כמה פעם דקדקו. היום בעוונות לא מדקדקים בזה. פעם המליסו על זה, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוסות. נותנים, כמו נותנים צ'ק בלא כיסוי, נותנים, כותבים, שם האדם כותב בחשבון 1,000, 2,000, 1,000,000, אין לו בחשבון שום דבר. אבל מורנו הרב, מרן ראש הישיבה, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שר התורה כפשוטו, בקיא בכל התורה כולה, יש היום, יש בקיאים, במקרא, יש מעט בקיאים במשנה, יש מעט בקיאים בתלמוד, יש יחידים שבקיאים במדרשים, יש יחידים בקיאים בחוכמת הדקדוק, יש יחידים בקיאים בחוכמת העיבור, יש יחידים בקיאים בקבלה, יש יחידים, יחיד מכל מקצוע שבתורה, יש מעט שבקיאים, לא אלמן ישראל ברוך השם, יש חכמים. אבל אדם שכולל כל התורה כולה, בכל מקצועות התורה, בקי כמו מרן, שליטה, קשה למצוא. לכן הוא נקרא באמת שר התורה כפשוטו, יחיד הדור ופלאו, כי הוא מהיחיד מהיחידים. התואר הזה לקוח מתשובות הרמב״ם, כך קראו לרמב״ם בזמנו. יחיד הדור כולל כל התורה כולה. סיפר לי, שמעתי שבוע שעבר סיפור, סיפר לי אברך שבא לו בחור, למד בישיבה פה בבני ברק, ישיבה פונוביץ', והוא סיפר לו שפעם בזמנו, לפני כמה שנים, הייתה לו שאלה, מה הדין נזיר, האם הוא מותר לו לגלח את הזקן שלו, או שרק את השיער של הראש אסור לו לגלח. הוא אמר, שהלך לכמה חכמים בדור, חכמים מפורסמים, אמרו לו, עזוב מה השאלה הזאת. זו שאלה, אנחנו לא יודעים, זה לא נוגע, מי יש לו נזיר היום? לא יודעים. שלחו אותו כך. הוא בא למרן ראש הישיבה, אמר לו, זו תשובת הרשב"א מפורשת. בדקתי איפה תשובת הרשב"א, זה בחלק א' סימן ת' ז', שם הרשב"א נשאל על זה, והרשב"א ענה שרק את הראש אסור לגלח, כמו שכתוב בפסוק, תער לא יעבור על ראשו, אחר מכן כתוב יגלח על הנזיר שיער ראשו, הביא לזה ראיות מהגמרא, ומרן שליטא שיהיה בריא, ענה לו תכף לאלתר, לא צריך לחפש בלי מחשב, בלי הרבה כלי עזר. התורה מונחת בראשו. אדם היה שנה לפני כמה חודשים, ואדם אחד, הייתה לו שאלה, יש איזה מדרש אחד, סיפור, באישה שהגיעה לגיל זקנה מופלגת מאוד, כבר לא היה לה חשק בחיים, לא עליכם, לא היה לה כוח, רצתה ללכת מן העולם לחיים טובים, לעולם שכולו טוב, לא ידע מה לעשות. אז היא הלכה לרב ושאלה אותו מה לעשות, אמר לה רב, את הולכת לבית הכנסת? אמר לו כן, אמר לה שלושה ימים לא תלכי בית הכנסת, תשארי בבית, החיים טובים, הכל בסדר. וכך עשתה, ואחר כך חיים לישראל שבקה. שאל כמה חכמים איפה המדרש? אמרו לו, לא יודעים, מדרש בגמרא לא נראה כתוב, אבל איפה זה כתוב, לא יודע. שאלת מרן ראש הישיבה, אמר לו, על המקום, ילכות שמעוני פרשת עקב, על פסוק למען ירבו עמכם מבניכם, שם מובא הסיפור הזה. וכן הלאה, כהנה וכהנה, בדידי עבר עובדה, בזמנו לפני כמה שנים, הגעתי לגמרא, למדתי גמרא במסכת שבת דף למד עמוד ב', שם הגמרא דרשה על הפסוק, שפתותיו שושנים לתופעות מור עובר, אל תקרא שושנים אלא ששונים, תלמיד שיושב לפני רבו ואין שפתותיו לתופעות מור תכוונה. כשלמדתי הגמרא, עיינתי במפרשים, שם מה, יש שאלה, איפה כתוב בפסוק תכוונה, נכון, שפתותיו שושנים, דרשו חכמים ששונים, אבל איפה כתוב שתכוונה, איפה זה רמוז בפסוק? מהרש"ל עומד על זה, מהרש"ל שמה בחוכמת שלמה עומד על זה, אומר מחשים העולם, והוא מיישב איזה יישוב, ואומר והמבין יבין, והמבין לא מבין, מי שקורא שמה לא מבין שום דבר, שפת אמת כבר כתב שדברי מהרש"ל לא מובנים, אין להם הבנה, מה הוא עונה לא כתוב. אז זמנו נכנסתי עם מרן ראש הישיבה לאיזה עניין אחר, שאלתי אותו, הרב, בתוך כדי דיבור שאני שואל אותו על העניין, אמר לי, כן, זה מרשל הזה, כך וכך פירושו, יש אומרים שמכלל המרשל לא כתב, וענה אני לאלתר. זה אדם שבקי בכל התורה כולה, שכל התורה מונחת וכיסו, ברגע כממרא ברוך השם, בקי כהנה וכהנה, אם זה בגמרא, אם זה בבקיאות, אם זה בעיון, יש בקיאים בגמרא, אבל בקיאים בקיאות מעלמה, רק יודעים מה כתוב, אבל מה יוצא ממה כתוב, איך ההבנה באמת חסר להם. ואם חסר את העיון, חסר הכל. זה היסוד של התורה כולה. אבל מרן שליטא בקי בכל. והוא יש האמת. אדם מה זה אדם אמת? אדם בדרך כלל נוהג שבעולם, אדם שהוא, יש לו ויכוח עם אדם אחר, אז הוא ממילא מתרחק ממנו, לא מזכיר אותו. כי הוא לא כל כך בדעה אחת איתו, אבל אם אדם ישים לב, מרן ראש הישיבה מזכיר את כולם, פלוני ואלמוני, אלו שהתנגדו פעם, מזכיר את החסידים ואת המתנגדים, מזכיר את הנודע ויהודה, מזכיר את הבעל שם טוב, מזכיר את האדמו"ר מלובביץ' שהיום הייתה אזכרה שלו, מזכיר את הרב שך, יכול להיות באותה שיחה, באותה דרשה, אין בזה שום גרעותה, מזכיר את הגאון רבי זלמן, מזכיר את הגאון מווינה, באותה שיחה. למה? כי כל אחד ואחד שעבד את השם יתברך, כל אחד שירבה תורה, הוא אהוב אצל השם, זה בדרך הזאת, זה בדרך הזאת. לא בגלל זה, בגלל שיש לו התנגדות לפלוני ולאלמוני, אני חלילה מתנגד אליו, אלא להפך, כולם אהובים, כולם ברורים. וזה הגאון האמיתי. פעם אמר לי מרן שליטא, מה זה הגאון האמיתי? וכי גאון הוא לא אמיתי, אם הוא גאון, הוא גאון, ואם הוא לא גאון, הוא לא גאון. מה זה הגאון האמיתי? לגאון האמיתי זה שמודה על האמת. ואין לנו בדורנו אדם שמודה על האמת כמוהו, כמה וכמה פעמים. מה זה מודה על האמת? אדם שרואה דבר אמיתי, אפילו אם זה מחשים על דבריו, אפילו אם זה לא נכון, הוא מודה. סיפר לי בזמנו, אדם אחד, שהביא ספר, סידור, למרן ראש הישיבה, להראות לו עלי הגאה, נתן אותם לפני כן לאדם אחר, לחכם אחר, והוא הגיע שם כמה הגאות, ונתן את זה לרב. הרב עובר, ראה הגאה אחת, אמר לו, מה זה הגאה? זה הגאה שלי, זה הערה שלי, מה הוא לוקח? טוב, עבר עוד כמה דפים, ראה הערה של אותו חכם, הגעה טובה, הגעה מצחין בעיניו, והערה נכונה, אמר לו, זה האמת, הוא צודק, הוא ככה צריך לומר. אדם אחר היה דוחה אותו, אומר, לא, זה לא זה, לא, לא משנה, זה הלאה, תעביר, לא. זה אמת, לא משנה מי הוא, מי משנה מה הוא, אומר. כמה פעמים שיחשו על דבריו, היינו מחשים בישיבה, אדם לומד, כותב, מחשה, בדרך כלל אדם אחר מנסה להעביר הלאה, גם אם לא, אבל אומר הרב, היה אומר לנו כמה פעמים, תכתוב ותפרסם, תכתוב ותפרסם. אדם, תלמיד שלו, מפרסם קושי על דבריו, שאין תשובה לרב, לכאורה זה פגיעה ברב, לא, אבל זאת האמת. זאת האמת, זה איש האמת, זה הגאון האמיתי. אנחנו מברכים את מרן שליטה, שהשם יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים. ביום בו מחש כתוב, כאורך ימים ושנות חיים ושלום הוסיפו לך. חזור כאן לארץ לחיים טובים ולשלום. זכורני לפני, למעלה מ-20 שנה אולי, באחד מהכנסים של הישיבה, שהיה שם נכח מרן גאון, פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, אז הוא בירך את מרן שליטה פסוק, קרא עליו את הפסוק, וירדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. אמר הרב, אמר לו, לא כתוב וירדל מאוד, פעם ראשונה, וירדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. שלא יהיה עין הרע, אלא לאט לאט, וירדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד, לאט לאט. אבותינו אמרו, תלמיד חכם שנמצא במקומו, למה הוא דומה? לבוסם, שנמצא וסגור, פחק סגור. אדם לא מריח, איזה ריח יש לבוסם הזה, אתה לא יודע. כשפותחים את הפקק, כל החדר כולו מריח. אותו דבר, התלמיד חכם נמצא, מתמלא תורה, מלא תורה, ואתה לא יודע כמה יש בו תורה. אבל כשהוא הולך למקום אחר, אז התורה שלו מתפרסמת. מרן שליטה, תמיד הכרנו בגדולתו, 20, 30, 40 שנה, כל אחד כמה שמכיר אותו, מכירים אותו. אבל לאט לאט, ברוך השם, העניין מתפרסם. תורתו מתפרסמת, תורתו מכרזת על ידי השיעור הזה, על ידי העלון שעושה בית נאמן, כשמו כן הוא, בית נאמן. נאמן הוא ונאמנים דבריו. כל דבריו, שפתיים ישק משיב דברים נכוחים. מה זה שפתיים ישק משיב דברים נכוחים? זה פסוק במשלי. ראשי עליו השלום מפרש. גם בפסוק וגם בגמרא מסכת גיטין, דף ט, אשר אומר שפתיים ישק, אדם שאומר דברים טובים, ראוי לנשק אותו, לשון נשיקה. תוספות מפרשים אחרת, התוספות אומרים שהכוונה משיק שפתיים של אחרים. הוא אומר כל כך דברים נכונים, אין אחר האמת ולא חילום. אין מה לענות אחרי דבריו. אנחנו מברכים אותו שימשיך בעזרת השם, להגדיל תורה ולהאדירה, ברוב נחת השלווה, ברוב עוז ותעצומות, ולא יעדי מנן זווים וחקרי. ונזכה שנקבל בנמשך תזכנו, מלכנו בראשנו, בקרוב, אמן. נדבר בעזרת השם יתברך, בענייני ברכות. הגמרא במסכת מנחות, דף נ"ג עמוד ב' אומרת, תניא רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום. נאמר ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך, כי אם לי יראה. לא מבואר בגמרא איך למדו רבותינו שצריך לברך מאה ברכות בכל יום. מה השם אלוהיך השם מעמך, כי אם לי יראה. אבל איפה כתוב מאה ברכות? עשינו בזה שלושה פירושים. ראשי עליו השלום מפרש, מה זה כמו מאה, מה השם לוקח השם מעמך, כמו אל תקרא מה אלא מאה, דומה, א' לא מבוטט כל כך, וזה כמו מאה. התוספות מביאים פירוש אחר בשם רבנו תם, שאומר שאם תספור את כל האותיות, את כל האותיות שבפסוק, תראה שהן מאה אותיות. אמנם שואל כתוב חסר וב, ואני מתוסיף וב, זה יהיה מאה אותיות. הפסוק הזה כלולים מאה כנגד מאה ברכות. פירוש אחר מביאים התוספות, מה באת בש זה יוד וסדי. כידוע שיש לנו בסדר האותיות, יש לנו 22 אותיות בתורה הקדושה. סדר שלהם שאנחנו יודעים בדרך כלל זה א', ב', ג', ד'. יש כמה וכמה סדרים אחרים, למשל, יש לנו סדר תשרק, מתחילים מהסוף, ת', ש', ר', ק' וכן הלאה. ויש סדר אטבש, לוקחים את האות הראשונה והאות האחרונה. האות השנייה והאות שלפני האחרונה. את, בש, גר, דק, הס, וף, זה, חס, תן, ים, קל. 11 זוגות, זה 22 אותיות. אומרים, וכך עשינו, נסתכל בשני וחמישי, בסליחות שאנחנו אומרים, אנחנו עושים את שלושה סדרים הללו. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם. גיבורים לעמוד לפרס, דוחים את הגזרות, זה בסדר, א', ב', ישר. אחר מכן תמהנו מרעות, תשש כוחנו מסתרות, זה סדר תשרק. אחר מכן אלוקינו ואלוקי אבותינו, אל תעשימנו קלה, תוחז עתיך במשפט, ואות הוכחה נרדך, שמנו ספחה על תמח, זה סדר אטבש. אז כאן, מה השם לוקח השם ממחמה, באטבש, מם זה יוד, והא זה סדי יוד, וסדי ביחד זה מאה. מאה ברכות, אדם מחויב לברך בכל יום תקנת רבותינו. ובדרך כלל יש לנו את הסדר של המאה ברכות האלה, אם אדם ביום חול רגיל יש לנו. בשבת כידוע חסרים לנו כמה ברכות, וכתוב שולחן ערוך מסווה להשלים אותם על ידי פירות ומרדנות וכו'. הברכות מחולקות לכמה חלקים. יש לנו ברכות המסוות, כמו תלית ותפילין, אנחנו מברכים אשר קדישנו וסתה וסבאנו, נר שבת אשר קדישנו וכן הלאה. יש לנו ברכות השבח וההודעה, כמו ברכות השחר, כמו ברכת הלבנה וכיוצא בזה. ויש לנו ברכות הנהנין. ברכות הנהנין שאנחנו, אדם מברך לפני שהוא אוכל דבר או אחר שהוא אוכל דבר, מודה לשם על האכילה. זה ברכות הנהנין, נהנית מן העולם הזה, אכלת משהו, טעמת משהו, תברך על זה. תברך את השם יתברך. הגמרא במסכת ברכות, דף למדי תחילת פרק יסד מברכין, אומרת, מאיפה לומדים שצריך אדם לברך? מתחלה הגמרא הביאה כמה פסוקים, בסוף סברה הוא, אסור לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה. אי אפשר שאדם קיבל טובה מהשם יתברך, קיבל, יש לו ברוך השם בריאות, יש לו כסף, קנה אוכל ואוכל, אי אפשר שיוכל את זה ולא לברך ולא להודות לשם. כל אדם שמקבל מתנה מחברו, אפילו מתנה הכי פשוטה, אומר לו תודה רבה. אחרי שנהנה, אומר לו תודה רבה, ישר כוח, זה כאלה מצוות. קדוש ברוך הוא שנתן לך לשם הארץ מלואה תבל ויושבבה, הכל שלא יתברך, נתן לך השם, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. אתה קמת בבוקר, פתחת את העיניים, תודה לשם בברכות השחר, פוקח עיוורים, זוקף כפופים, אתה יודע כמה אנשים מסכנים לא יכולים לראות, לא יכולים ללכת, קשה להם, לא מרגישים טוב, אתה ברוך השם חי וקיים, אתה הולך, אתה נהנה, אתה רואה את העולם, תודה לקדוש ברוך הוא. כל דבר שהשם נותן לאדם, צריך להודות לו. אפשר ככה לקרב אנשים. אנשים מסכנים היום רחוקים מתורה ומצוות, גדלו על ברכי הכפירה, מסכנים. אתה רוצה לקרב אדם, לא תמיד אדם יש לו מוכן להקריב לכבוד זה, הוא עדיין רחוק. אבל אם תסביר לו, תגיד לו, אתה נהנה מן העולם, אתה קיבלת הנאה, אתה לוקח כוס מים עכשיו קרים, חם לך, אתה מזיע, אתה לוקח מים קרים, אתה שותה, תודה לקדוש ברוך הוא, אתה שמח, אתה שותה, אתה רווה, תודה לשם יתברך. הקדוש ברוך הוא שנתן לך את זה, לא מגיע לו אפילו תודה, ברכה קטנה, לא לוקח הרבה זמן, דבר קל, ככה אנשים יכולים להתקרב לשם יתברך. ברכות הנהנין, בכל דבר שאדם טועם, חייב לברך. אפילו על פירור קטן, אתה סוף סוף... סוף סוף אתה נהנה מן העולם, הנאה הכי קטנה תודה לקדוש ברוך הוא. לדבר על כל הברכות, ודאי זה ארוך מאוד, ברכות ברכות הן רבות, אבל נדבר בעזרת השם על פרט אחד בזה, ונשתדל להקיף מעט כמה שאפשר, לפי מסת הפנאי. אני רוצה לדבר בעזרת השם על דין פת הבאה בכיסנים. הגמרא מסכת ברכות בדף מ"א עמוד ב' אומרת, אין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואינו טעון ברכה לאחריו, אלא פת הבא בכיסנין בלבד. לפי פירוש רש"י, משמע שרש"י מסביר שהפת הבא בכיסנין, כמו שנראה עוד מעט, מה היא בדיוק? היא באה אחרי ברכת המזון. היו מביאים אותה אחרי ברכת המזון, כבר אכלו וגמרו הכל, מביאים את הפת הזאת, והיא טעונה ברכה הראשונה ואינה טעונה ברכה האחרונה. יוצא מדבר ראשי, שאוכלים את הפת הזאת, ברכה ראשונה צריכים, אבל ברכה האחרונה חכמים לא הצריכו, לא התעינו נה ברכה האחרונה. גם מדברי הריף, ככה יוצא שאין על זה ברכה האחרונה. רק יש מחלוקת אם אין ברכה האחרונה בכלל, או שברכת נפשות מי היש. לפי ראשי והריף משמע יותר שיש על זה ברכת נפשות. אבל רוב הראשונים חולקים על השיטה הזאת, ככה דעת הרמב״ם והרשב"א והתוספות והראש ועוד, שיש ברכה ראשונה וברכה אחרונה. מה שגמרא אומרת שאין לך טעון ברכה ראשונה ולא אחרונה, רק פת הפה וכיסנין, שאין לה ברכה אחרונה, שטעונה רק ברכה ראשונה, זה כשהיו אוכלים את זה בתוך הסעודה. לפני ברכת המזון, אחרי שגמרו סעודה, לפני ברכת המזון אוכלים, ממילא ברכה אחרונה אין בזה. כי ברכת המזון פותרת, אבל אם אדם אוכל סתם את הפת הפה וכיסנין הזאת בעלמה, צריך גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה, והברכה האחרונה שלה זה ברכת על המחיה, ברכת מעין שלוש, שככה הלכה ידועה, ככה כתוב שולחן ערוך, הלכה פשוטה, וככה כולם יודעים, שאם אדם אוכל פת הבא בכיסנין, מברך ברכה ראשונה בורא מיני מזונות, ברכה אחרונה מעין שלוש על המחיה. מהי פת הבא בכיסנין? מסינו בזה שלוש שיטות בדברי הראשונים. בספר הערוך, כידוע, חיבר אותו רבנו נתן, בעל הערוך מרומי, היה מקדמוני הראשונים, ראשי מזכיר ממנו לפעמים, הוא כותב, מביא פירוש של הרב היי גאון, שהוא מסביר, פת הבא כיסנין, הכוונה היא מלשון נכסס, פת שהיא נכססת, שעשו אותה קשה, שמו אותה בתנור יבשה, וכוססים אותה, כיסנין מלשון נכסס. פירוש שני, מביא בשם רבנו חננאל, שזה פירו הלוקחים פת בסך ושמים בתוכו שקידים ואירוזים ודבש מלשון כיס, כיסנין מלשון כיס. ופירוש ראשי וכך בערך דעת הרמב״ם, שהם מסבירים אחר את פירוש שלישי, שזה פת שנילושה, הרמב״ם כותב נילושה בשמן או בחלב או בדבש או שערב בתבלין, ראשי מזכיר תבלין, שהיא פת עיסה רגילה, היא לא קשה, אין בה כיסים, היא לא ממולאת בשחידים ואירוזים, אבל העיסה שלה, הבשר שלה, הוא טעים, שמן, דבש וכדומה. אפשר שמחלוקת הראשונים איך לקרוא את המילה הזאת פת הבא בכיסנין. לפי פירוש רב היי גאון, שהוא מסביר לשון נכסס, כנראה שהוא היה קורא כיסנין בדרגש בסמך, ואז מלשון שוש כסוס, זה נכסס. לפי רבנו חננאל, שהוא מסביר לשון כיס, מסתבר שהוא היה קורא כיסנין מלשון כיס, לשון כיסנין, וזה היה ממולא בכיס. לפי פירוש השלישי, הנה יודע איך קוראים את זה, אפשר כך, אפשר כך. מצינו כמה מקומות בתלמוד שהראשונים נחלקו בפירוש לפי הגרסה, לפי הקריאה של המילה. יש בגמרא מסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', הגמרא אומרת, דעה ראשונה, ויהושע מלוי אומר, המתפלל צריך שיכרעת שיתפקקו כל חוליות שבשדרה. אולי אמר, המתפלל צריך שיכרע עד שיראה איסר כנגד ליבו. ראשי מסביר מה זה יראה איסר כנגד ליבו, כשיתכופף יהיה לו בתוך בשרו כנגד ליבו בגופו רוחב של איסר, יהיה לו קמת מכאן וקמת מכאן ורוחב איסר, איסר זה מטבע, רוחב שלו שיראה רוחב כנגד ליבו בגופו יראה איסר. ואילו רב היי גאון מפרש, מובא בטור בסימן קופיות ג' שהוא מפרש, הכוונה צריך שיכפוף גם את ראשו. כשאדם קורע בתפילה לא רק סתם יכרע ככה, אלא יכרע גם את הראש שלו, הראש שלו לא יישאר זקוף, וצריך לכרוע שאם יש איסר שהוא מטבע מונח בקרקע כנגד ליבו, יראה אותו. אם ירסים רק את הראש ככה למעלה, הוא לא יראה את המטבע. כשהוא יכפוף גם את הראש, יראה את המטבע. אז לפי ראשי, גורס ראשי בגמרא, יראה איסר כנגד ליבו. ואילו רבנו, הרב היי גאון, שפירה שהוא יסתכל, מלשון, הוא קרא, יראה איסר כנגד ליבו. כך כותב המאירי שם, שהמחלוקת ביניהם בגרסאות. יש כיוצא בזה גם בגמרא מסכת נידה, דפתת ו' עמוד ב', שם הגמרא אומרת, ילדה דבזיזה למטבל. לפי פירוש ראשי, ילדה מלשון סעירה. לשון קטנה. ואילו לפי פירוש הבן החנה, לפי התוספות, ילדה מלשון לידה, אישה אחרי לידה. אז לפי ראשי גורסים ילדה, היוד בפתח, והלמד זה בשוונח, והדלת לגושה. ואילו אם אתה קורא ילדה מלשון לידה, אז היוד בקמס, והדלת תהיה רפויה, הלמד תהיה בשוונח. הכל פנים נחזור לעניין. אז יש לנו שלושה פירושים בדברי הראשונים, מה זו פת הבא בכיסנין. למי שמסביר כיסנין, לרב היגאון שמסביר כיסנין לשון נכסס, זה פירוש שזה קשה, זה נכסס. אז בא בכיסנין כוונה עשויה בצורה של כסיסה. לפי פירוש השני של רבנו חננאל, שהוא מסביר שהכוונה היא שזה ממלא כיסים, זה בא בכיסנין, בא בצורה של כיסים, עם עולי שחידים ואירוזים וכדומה. לפי הרמב״ם וראשי שמסבירים שהעיסה היא שונה, מה זה הבא בכיסנין? הראשי מסביר לא שהיא עשויה, היא עיסה רגילה, רק היא טעימה. מה זה בא בכיסנין? אז ראשי מסביר שהיו מביאים את זה עם כיסנין, בא עם כיסנין, כיסנה דמעלו לליבה, הגמרא אומרת מסכת עירובין, פירוש שהיו מביאים כליות ואגוזים, כמו שהם מביאים היום פסטוחים וכדומה, היו לוקחים חיטים, קולים אותם בתנור, הם רכים והיו נאכלים, טוב, היו מביאים איתם, אחרי הסעודה היו מביאים איתם גם חתיכת עוגה, היו אוכלים את זה ואת זה, אכלו כבר, סבעו ברוך השם, אבל עכשיו לקנח היו אוכלים חתיכת עוגה עם כיסנין, הבא בכיסנין פירוש שבא עם הכיסנין. זה שלושה פירושים שיש לנו. מרן כותב בבית יוסף בסימן קח, כיוון דספיקא דרבנן הוא נקטינן כדברי כולם להקל. פשטות הדברים לכאורה משמע שיש מחלוקת בין הפירושים. זאת אומרת, למאן דאמר הראשון, הוא לא מסכים לשני, והשני לא מסכים לשלישי וכן הלאה. אבל כיוון שיש לנו בזה מחלוקת, אז מרן אומר, נוקטים הולכים בזה להקל. אבל זה לא מוסכם שבאמת יש מחלוקת בין הפירושים. הרב מאמר מרדכי, דעתו שבאמת אין מחלוקת בין הפירושים. מור אמר חדה, מור אמר חדה ולא פלירי. נכון, זה הסביר כך וזה הסביר כך, אבל מי אמר זה? יש פה מחלוקת. אין פה מחלוקת. למה צריכה להיות מחלוקת? הרי פת הבא בכיסנין הזאת היא שונה מהפת הרגילה. מה זה משנה איך היא שונה? איך שתהיה שונה, הברכה שלה משתנה בגלל שהיא שונה מפת הרגילה, לכן צריכים לברך עליה מזונות ועל המחיה. ככה דעת מאמר מרדכי, ועוד ככה כותב בית אפרים, כך כותב דעת תורה, יש כמה מפרשים כך. לא, זה לא מוסכם. ביביע עומר, ברכת השם, לא הסכימו על מאמר מרדכי. אמרו פשט מרן לא ככה. מאמר מרדכי יודע את הבית יוסף, רק הוא דחק לפרש בדבריו גם ככה. אפילו שפשטות לשונו לא משמע כן, אבל הוא דחק לפרש. אבל הם לא הסכימו. האמת היא שבדברי הראשונים, לכאורה משמע כמו מאמר מרדכי. יש בזה כמה פוסקים, העריכו בזה, ידידנו רבי הגאון רבי חיים ברגיג, העריך בזה בתשובה. פסק גם בספרו בבאר מים חיים, חלק ראשון. ופשטות הראשונים משמע שבאמת אין מחלוקת. אפשר שיסכימו אחד לשני, על כל פנים, ברוב הפת הבא בכיסנין. ויש אומרים שזה מחלוקת. אם נגיד שזה מחלוקת, קצת יעשה לכאורה דבר מוזר. כי אם כן, יעשה שאם אדם יאכל מכל השלושה סוגים הללו, יאכל מהפת הזאת, מהפת הזאת, מהפת הזאת, נגיד לו שיברך המוסיף ברכת המזון. כיוון שיש פה אחד שאומר לך, ודאי שכולם יגידו, או בגלל הפת הראשונה, או השנייה, או השלישית. אם נגיד שאין ביניהם מחלוקת, אז אין מחלוקת, לכו לעל מברכים מזונות ועל המחיה. איך שלא יהיה, אין פה מחלוקת עקרונית, למעשה, המעשה ההלכה אחת שמברכים כל סוגי הפת הבא בכיסנין הללו, מברכים עליהם בתחילה מזונות ובסוף על המחיה. אלא אם כן, אדם קבע סעודה עליהם. הגמרא שם במסכת ברכות אומרת שאם אדם קבע סעודה עליהם, אז בזה הוא מברך המוסי וברכת המזון. ככה נפסק בשולחן ערוך. רק יש מחלוקת בראשונים, אם אדם קובע סעודה לעצמו, האם גם בזה, זאת אומרת, אדם הוא רוצה לאכול עכשיו סעודה ואכל מזה עוגה אחת, שתיים, שבילו זאת הסעודה. האם גם בזה נגיד לו יברך המוסיף ברכת המזון, או נגיד לא, רוב העולם האוכלים אחת, שתיים, זה לא קביעות סעודה בשבילם. מחלוקת ראשונים, מרן פסק להחמיר, כלומר, להחמיר שלא לברך ברכת המזון, אלא אם כן יאכל שיעור שאחרים רגילים לקבוע בו סעודה. לא מספיק שאתה קובע על זה סעודה, בשבילך זאת הסעודה שלך, זה לא מספיק, אלא צריך שתאכל שיעור בכמות גדולה שאחרים גם קובעים על זה סעודה. כידוע שיש מחלוקת בשיעור קביעות סעודה כמה הוא, יש הגאון רבנו זלמן, בשולחן ערוך שלו, הוא כותב ששיעור קביעות סעודה זה חסי עיסרון. מה זה חסי עיסרון? מאיפה הוא לקח חסי עיסרון? הוא אומר, במדבר, כשהיו עם ישראל במדבר, כתוב בפסוק, והעומר עשירית היפה הוא. היה כל אחד עומר לגולגולת, היה מגיע להם מן כל יום, מן השמיים יורד להם מן, כל אחד לוקח לעצמו עומר לגולגולת. כמה זה עומר? והעומר עשירית היפה הוא. עשירית היפה, עכשיו לא ניכנס לחשבונות, אבל כידוע זה שיעור חלה. חלה, כדי אישה שמכינה בשק ועושה להפריש חלה, כמה שיעור צריך שיהיה בקמח, ידוע מג בסים וחומש, 43 בסים וחומש. יש תוספות, במסכת ערובין, דף פג עמוד ב, הם אומרים רמז לדבר, חלה גמטריה 43. חלה זה גמטריה 43, זה רמז למג בסים. כי מדומה זה כך כדור, גם בזוהר הקדוש רומז את הרמז הזה. אז זה שיעור של עם ישראל במדבר, זה שיעור שהיו אוכלים. עכשיו, כשהיו אוכלים בזמן רבותינו, היו אוכלים כידוע שתי סעודות ביום, סעודה בבוקר, סעודה בערב. תחלק את השיעור הזה לחסי, זה שיעור סעודה. חסי עיסרון, לפי שיטתו של הרב יוסף, חסי עיסרון זה כמות גדולה מאוד מאוד. זה כי אם אנחנו ניקח קמח היום בערך במשקל שלנו היום, זה יוצא קילו וחסי ומשהו, אז בשביל לאכול שיש שיעור קביעות סעודה, זה 750 גרם קמח. ואומנם בסידורו הוא קצת חזר בו, אמר לא כל כך שיעור גדול, אמר צריך להחמיר קצת יותר. ויש כמה חכמים הלכו בשיטה הזאת. מאידך, רוב חכמי הספרדים סברו שהשיעור הוא שיעור של 3 או 4 בסים. מאיפה למדו את השיעור הזה? משיעור אכילת פרס. כידוע, שיעור אכילת פרס זה, מה זה פרס? זה מושג שכתוב בהלכה וכמה מקומות. פרס פירושו חסי. בגמרא במסכת ערובין, יש מחלוקת במשנה מסכת ערובין דף פ"ב עמוד ב, בין רבי שמעון לרבי יוחנן בן מרוקע, כמה שיעור של אכילה, שיעור של עירוב. בעירוב צריך שיהיה שיעור של שתי סעודות, כדי להפריש עירוב, כדי להניע עירוב, צריך שיהיה שיעור של שתי סעודות. כמה זה שיעור של שתי סעודות? זה חלה אחת, לחמנייה אחת, כמה שיעור שלה מחלוקת. דעת רבי שמעון שזה חלה של 8 בסים. זה שתי סעודות, חסי מזה זה 4 בסים. ואילו לפי רבי יוחנן ברוקה לא, אלא זה שיעור של 6 בסים, חלה של 6 בסים, לחם אחד של 6 בסים, חסי מזה פרס זה חסי, חסי מזה של 3 בסים. זאת אומרת, לפי רבי שמעון זה 4, לפי זה שיעור של סעודה אחת, זה נקראת אכילת פרס, לפי הדעה השנייה זה 3. וידוע שמחלוקת הראשונים איך לפסוק בזה, ראשי עליו השלום, ככה דעת הטור, ככה דעת התוספות, לפסוק כדעת רבי שמעון. דהיינו ששיעור אכילת פרס, שיעור סעודה זה 4 בסים. ואילו הרמב״ם והרשב"א ועוד, הם סוברים שהשיעור הוא 3 בסים. ועשו לזה סימן כידוע, רבנו ראשי עליו השלום, רבנו שלמה יצחקי. שלמה זה 4. 4 אותיות בשלמה, או 4 בסים. והרמב״ם זה רבנו משה בר מימון, משה זה 3, 3. זה סימן לזכור את הדבר. מרן בשולחן ערוך ברוב המקומות, זה סימן שס"ח ועוד, הוא פסק סתם כדעת הרמב״ם, זה שיעור 3 בסים לסעודה. והביא מקומות אחרים, הזכיר גם דעה שנייה, דעת 4 בסים, אבל עיקר יותר 3. אז כותבים האחרונים, רוב החכמי הספרדים. והם הרמ"א מפנו בספר אלפסי זוטה, כך כותב מהר"ם בן חביב, כך כותב הרב בן דוד, כך כתבו בשמו של הפורי חדש כמדומה, ועוד ועוד, הסכימו רוב הפוסקים, גם הרבי נשעי מזכיר, כף החיים ועוד, כולם הסכימו ששיעור של 3, של שיעור קביעות סעודה בפת הבא בכיסנין, כמו שיעור שנזכר בעניין עירובין, שם שתי סעודות, יש 6 בסים, ושיעור סעודה אחת זה 3 בסים, ולפי הדעה השנייה זה 4 בסים. יש בזה אמנם שם לא כולם הסכימו לזה, אמרו לא, רבנו זלמן טוען, ערוך השולחן ועוד, הם טוענים שכל מה שמוזכר שם זה שיעור סעודה מינימלית, זה שיעור סעודה של עני, אבל שיעור סעודה סתם, אדם אוכל 3-4 ביסים זה לא מספיק. הרב חיי אדם, ואותו הרב משנה ברורה אומר, שמם שם הגאון מבינה, לא מספיק השיעור של 3-4 ביסים, זה שיעור קטן מדי, צריך שיעור של אנשים רגילים לקבוע זה סעודת בוקר וערב. אבל כמו שאמרנו, רוב החכמי הספרדים סוברים 3 ו-4 ביסים. לגבי 3 ביסים, רוב החכמים הסכימו שלא לברך. אם אדם שאכל שיעור של 3 ביסים, לא יברך ברכה האחרונה ברכת המזון, אלא רק מעין 3. למה? כיוון שבזה עדיין, לפי הדעה השנייה שאומרת 4 ביסים, עדיין לא הגיע לשיעור. וכאן זה עניין נוגע לברכות, ספק ברכות להקל. אבל אם אכל שיעור 4 ביסים, בזה אפשר לברך ברכת המזון על הבא דחולי עלמה. לפי זה יוצא לנו, אם אנחנו נמצאים, אדם לוקח עכשיו, או רוצה לאכול עוגות וכדומה, אדם לוקח עוגה אחת או 2 או 3, אז אם יש לו שיעור קטן, נברך על בורא מיני מזונות ועל המחיה. אם אדם אוכל שיעור יותר גדול, אז צריך לברך ברכת המזון. כמה שיעור גדול כמו שאמרנו. אנחנו לא ניכנס עכשיו למחלוקת ולפרטים יותר מדי. אני רוצה להגיד דברים שהם יהיו מוסכמים על איבד יכולי על מה, ולרך מן הקל אל הכבד. כלומר, אם אדם למשל נמצא עכשיו באמצע היום, בצהריים, חזר הלך לעבודה, לא לקח איתו אוכל, הגיע שעת צהריים, לא אכל מהבוקר והוא רעב, נשאר לו עוד כמה שעות בעבודה, והוא נכנס למאפייה בסמוך ולוקח משם כמה רוגלחים וכמה בורקס וכדומה, והוא רוצה לאכול. אז בדרך כלל ודאי אדם כזה הוא יאכל שיעור גדול, כי הוא ודאי יסבע מזה, והוא יסבע מזה ודאי שאחרים גם יסבעו מזה, ובזה לכולי עלמא יצטרך לברך ברכה ראשונה מוסיף וברכה אחרונה ברכת המזון. לא רק זה, אלא צריך גם ליטול ידיו ולברך נטילת ידיים. זאת אומרת, כיוון שהוא מתכוון לעשות זה ארוחת צהריים, וודאי יש שם שיעור 4 ביסים ומעלה, כי בדרך כלל הוא שבע מזה, אז לכן צריך לעשות נטילת ידיים, לברך על נטילת ידיים, לברך המוסיף, לעשות מים אחרונים וברכת המזון. אף על פי שיש בזה קצת מחלוקת, אני לא אפרט עכשיו, מחמת חוסר הזמן, אבל למסקנה מברכים על נטילת ידיים בשופי, אין בזה מחלוקת. אף על פי שמרן בבית יוסף מסימן קופנון ח' סידד בהתחלה לא כך, אבל לאחר מכן הוביל דבר הרשב"א, והרשב"א ככה מפורש אומר צריך נטילת ידיים עם ברכה, ככה דעת הראה, ככה דעת אורחות חיים, ככה דעת הר"ן, ולכן למעשה מברכים, וככה הסכמה של רוב האחרונים, לכן נוטלים ידיים עם ברכה וברכת המזון. זה כשהוא קובע סעודה. אם אינו קובע סעודה, אז הוא מברך בהתחלה ברכת המזונות ובסוף על המחיה. בברכת על המחיה יש שתי גרסאות בחתימת הברכה. אנחנו חותמים בדרך כלל, אם אדם אכל פירות, חותם ברוך את השם על הארץ ועל הפירות, ואם זה פירות ארץ ישראל, על הארץ ועל פירותיה. אם זה יין, חותמים על הגפן או על גפנה. ועל המחיה יש מחלוקת, יש בזה שתי גרסאות. יש חותמים ברוך את השם על הארץ ועל המחיה, ויש חותמים ברוך את השם על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. וככה היו נוהגים בכמה מקומות בחוץ על הארץ, הרבה מקומות בארצות המזרח, ככה חתמו. הרב משנה ברורה בסימן רשחית ושער ציון וסעיף קטן נון ב', הוא מפקפק בזה, ואומר, אף על פי שמגן אברהם ככה הזכיר, אבל לא העתקתי דבריו, כי הרבה ראשונים חלקו על זה, בית יוסף כבר דחה את הגרסה הזאת וכו' וכו', ובלי ספק שהם היו רואים דברי הראשונים, האחרונים לא היו מעתיקים כך. וההערה הזאת כבר העירו אותם כמה אחרונים, הרב יד אפרים ועוד האחרונים העירו בזה, איך חותמים על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה כשבראשונים מבואר לו כך. אבל כבר בא חכם, מורנו הרב גאון רבי משה הלוי עליו השלום זכותו תגן עלינו, בספרו ברכת השם בחלק ב', הוא יריך להוכיח, הביא דבר המשנה ברורה והאחרונים שהעתיקו דבריו, גם ביבי העומר הביא את הספק הזה, את פכפוק הזה, אבל הרב הוכיח שמה בראיות נכונות שמעולם לא התכוונו הראשונים לחלוק על הגרסה הזאת, על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה. אלא מה, פשר הדברים כך. בגמרא לא מוזכרת החתימה הזאת בדיוק איך לחתום. אז יש ראשונים שהיו חותמים, ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה, בלי להזכיר תיבת הארס בכלל. ובזה רוב הראשונים לא הסכימו לגרסה הזאת, אלא אמרו צריכים להזכיר ארס. בחתימה אתה צריך להזכיר ארס על הארס ועל המחיה. אבל אם אני אמר על הארס ועל המחיה ועל הכלכלה, מעולם הראשונים לא פקפקו בזה. ראיה, שהרי הטור גורס ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה ועל הכלכלה, הטור בסימן ראש ח', אף על פי שאביב הראש גרס על הארץ בלבד, לא, ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה בלבד, לא גרס על הכלכלה. הטור לא חלק, ומרן בית יוסף לא חלק על הטור בזה בכלל. אמנם הוא הביא דברי הסמג, שהסמג אומר צריכים לגרוס על הארץ ועל המחיה, ולא ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה. אבל הוא לא אמר שלא צריכים לגרוס ברוך אתה השם על הארץ ועל המחיה. חייב על כלכלה, והטור, ומרן לא העיר על הטור במילה אחת. גם הפרישה, על דברי הטור אומר, כתב, סמג כך, הוא לא אמר, אבל הסמג הסכים, לא. והסמג המקור שלו מבעל הלכות גדולות, והרב הוכיע, בעל הלכות גדולות, מפורש, מבואר שם להדיה, שברוך אתה השם על הארץ על המחיה, ולא ברוך אתה השם על הארץ על הארץ על המחיה, ולא ברוך אתה השם על המחיה ועל הכלכלה, בלי תיבת הארץ. אבל אם גורסים הארץ מוסיפים מחיה וכלכלה, אין בזה שום בעיה. מה שהרב חסד לאלפים פקפק בגרסה הזאת ואמר שיש בזה בעיה משום אין חותמין בשתיים, אבל הרב כבר הוכיח שלא שייך להגיד בזה אין חותמין בשתיים, כיוון שכלכלה ומחיה זה היינו אך, הרב חסד לאלפים הבין שכלכלה זה פירושו כסף, שאדם קונה בזה דברים. אבל הפסוק מפורש אומר, ויכלכל יוסף את אחיו ואת בית אביו, לחם לפי עטף, כלכלה זה העניין של מזון, אז זה כמו מחיה, אין פה בעיה שאין חותמין בשתיים, ואפשר להמשיך לגרוס הלאה, מי שגרס ככה בחוס על הארץ, מי שגרס כך, יכול להמשיך, אין בזה שום בעיה, אין בזה פקפוק, אין חותמין בשתיים. מי אמר לנו שאין בזה פקפוק? הרי כמה וכמה ראשונים גורסים את זה. הרשב"א גורס ככה, מסכת ברכות דף מ"ד, גורס, ברוך אתה השם על הארץ על המחיה, וכי נאמר הרשב"א נעלה ממנו גמרא שאין חותמין בשתיים, זה גמרא מפורש במסכת ברכות, אחרי כמה דפים, יש בית יוסף בירוע דעה מסימן קי"ב שהטור מביא משהו בשם הרשב"א וכותב, ואין נראה כן מן הירושלמי, כותב המרן, ונראה מדברי רבנו שנעלה מדברי הרשב"א את הירושלמי, שאם היה רואה את הירושלמי לא היה כותב מה שכותב, ואי אפשר לחשוד בזה מן דנהרין לי שבילי דרקיעה, ככה מרן כותב על הרשב"א, שלא ייתכן שנעלה ממנו ירושלמי, כי הוא נהרין לשבילי דרקיעה, כמו שהגמרא אומרת שם ביטוי על שמואל במסכת ברכות. זה ירושלמי. כל שכן שלא ייתכן שנעלה מהרשב"א, גמרא בבלית, במקום, באותה מסכת, אחרי כמה דפים, הייתכן. אם זה לא רק הרשב"א, זה הרשב"א ותלמידו והטור וספר המודרם והגור וכו' וכו' וכו'. עוד כמעט 10 ראשונים כך גורסים. אמנם, הרבה ראשונים לא גרסו כך. גורסים על הארסה, ברוך אתה השם על הארסה, על המחיה. אבל זה לא שהם משמיטים על המחיה ועל הכלכלה בכוונה. הם לא גורסים. מי שגרס, כנראה אלה שגרסו בחוץ לארס, ברוך אתה השם על הארסה, על המחיה ועל הכלכלה, משום שהם סברו לשים את שתי הגרסאות יחד. ברוך אתה השם על הארץ על המחיה, וכיוון שיש גרסו על המחיה על כלכלה, הם שמו את זה ביחד, אין בזה בעיה. נכון שיש בזה גרסאות לכאן ולכאן, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים בראשונים שיש גרסאות. כותב אבו דרהם, מובא בית יוסף בסימן קי"ג, שאומר, פעם הייתי עושה לכל ברכה כמה תיבות יש בה, הייתי עושה איזה רמז, זה רומז לכך, זה רומז לכך. אחר כך ראיתי שיש בזה כל מיני גרסאות, אני גורס כך, מקום אחר, בעיר אחרת, מברכים אחרת, מוסיפים, מורידים, אמרתי, אין טעם למנות את זה. אז רואים שבראשונים יש הרבה גרסאות שאנחנו, אדם גורס כך, יש ראשונים גורסים אחרת, אם זה דבר לא הלכתי, אין בזה בעיה. אז לכן גם כאן, הדבר ברור, שמי שגורס ברוך אתה השם על הארץ, על המחיה ועל הכלכלה, יכול להמשיך מנהגו, כמו שכתב הרב בברכת השם, חייך, הסכים גם מרן, ראש הישיבה, ספרו ערים נשיא על מסכת גיטין בהקדמה. אני רוצה לדבר על כמה סוגי מאפה שיש לנו היום בזמננו בקצרה, שאנשים רגילים לברך עליהם מזונות ולא כך הדין. יש היום לחמניות שכתוב מברכים עליהם מזונות, ואם תטעם את הלחם אתה רואה שהוא לחם רגיל לחלוטין. ולמה מברכים עליהם מזונות? אלא בגלל שהם עושים את זה ממי פירות. מי פירות לא כל כך מרגישים בהם טעם, אבל מברכים עליהם מזונות, ככה יש בכמה מאפיות. בזמנו מורנו הרב רבי משה עליו השלום כתב את זה באור תורה והדפיס את זה בספרו, והסכים עמו מרן ראש הישיבה שהדין הוא צריכים לברך עליהם המוציא לחם מן הארץ בברכת המזון הרגילה. ולמה? כיוון שאין בהם טעם שונה. צריכים אנחנו להבין למה פת הבא בכיסנין מברכים עליה ברכה שונה. למה מברכים מזונות ועל המחיה? למה לברך ברכת המזון כרגיל, המוסי רגיל? הרי היא נקראת לחם גמור. הרי אם אישה עושה עוגה למשל, עושה עוגה שיש בה שיעור קמח, אפילו שהיא עושה עיסה מתוקה ומכניסה שם כל מיני דברים מתוקים, צריכה להפריש חלה, זה נקראת לחם, והיה בא חולכם מלחם, אז זה נקרא לחם. למה פת הבא בכיסנין מברכים עליה ברכה שונה? כתבו כל הראשונים, וכך כותב מרן בבית יוסף, מסקנה שלו, בגלל שאין דרך בני האדם לקבוע על זה לחם, על זה סעודה. לא אוכלים את זה בתור קביעות סעודה, אוכלים את זה עריי. בראשונים מבואר שאוכלים את זה עריי, אוכלים את זה מעט, אוכלים את זה לתענוג בעלמא, לא לשיעור סביעה, כיוון שכן זה שונה. אז אם הטעם הוא, הטעם הוא אותו דבר, אז איך נוכל לברך על זה? המזונות, הרי זה כמו לחם רגיל. אמנם מה שעושים היום במאפיות האלה, הם סומכים על דברי מהרשם. מהרשם היה גאון גדול עליו השלום, כותב בספר דעת תורה רבי שלום מרדכי הכהן, הוא היה זקנו של הרב שבדרון, שהיה בזמננו, נפטר לפני 20 שנה, היה גאון וצדיק וחכם גדול. אני אספר רק סיפור אחד על גאון מהרשם, הוא אומרים שהוא חזר על השס, על השס כמה וכמה פעמים, על הבית יוסף חזר 101 פעם, על השולחן ערוך חזר 400 פעם, אבל סיפור קטן אחד, מהרשם קראתי, הוא אומר שפעם כשהוא היה, כשהיה איזה סיפור אחד, עשיר אחד, שהוא הזמין פועלים, היה לו שדה, והזמין פועלים שעבדו לו בשדה, הזמין אותם, תכנן, סגר אתם חוזה וכו'. ויום אחד הוא קם, היו באיזה מקום, הוא קם בבוקר, ראו אותם שהם מסחסחים שיניים, במברשת שיניים. בזמנם זה לא היה דבר מסוי, לא היו מברשות, לא היו כל מיני דברים. רק העשירים, האנשים המיוחדים, האסטיניסטים, ראו אותם ככה בבוקר, קמים, שוטפים פנים, מפרישים. אז אמר להם, אני לא לוקח אתכם לעבודה. אמרו לו, למה? אמר להם, אתם לא תעבדו טוב, לא אתם יודעים לעבוד. אמרו לו, פתאום, אנחנו יודעים, בוא תראה. אמר להם, לא מסכים. וכיסו, הגיעו לדברים, אומר, הגיעו לבית דין של 23 חכמים. היו כמה חכמים גדולים מאוד שם יושבים, והיו לפניהם, הגיע הדיון הזה לפניהם. ובאו, והם טענו, אמרו, מה אנחנו יכולים לעבוד? היה שם הגאון מרשם, אז כל החכמים התחילו להתדיין, אמר להם, זה גמרא מפורשת. שהם פסולים, הם לא יכולים לעבוד. אמרו, לא, איפה גמרא? היה שם אחד, אומר, בקי בכל התלמוד כולו, התחיל לקרוא, אומר, מסכת ברכות, אין את זה, מסכת שבת, הלאה, כל הדבר, איפה זה כתוב? אמר להם, הרשם, אני אגיד לכם, נעזור לכם, מסכת שבת. חזרו המסכת שבת כמה רגעים, אמרו, לא, זה לא כתוב. אמר להם, אני אגיד לכם, זה כתוב בפרק במה בהמה. אמרו, בקיסור אמר להם בסוף, זה כתוב פרק במה בהמה בדף נון דלת. מה כתוב שם בגמרא? כתוב שם כששלמה המלך נתן לחירם ולחסור, אמר לו, כתוב שם ארס כבול. מה הערים האלה שנתת לי? אחי, ארס כבול. מה זה ארס כבול? שמחורבלים מכסף וזהב. אז אומרת הגמרא, אם מחורבלים מכסף וזהב, יש להם הרבה כסף, אז למה הוא לא רצה לקחת? מה לא טוב בזה? אומרת הגמרא, כמפן קבל עבדי. אדם שיש לו כסף, הרבה כסף, אין לו כוח לעבוד. מי ייקח תוריה עכשיו יתחיל לשם לחרוש את השדה? אין. לכן אמר, הם באמת פסולים לעבודה הזאת. יכול לקחת. על כל פנים, גאון מהרשם, אז הוא באמת סבר בדעת תורה, הוא כותב שלפי המסקנה של, הוא אומר, כל מה שכתב מרן שצריכים להרגיש את הטעם של המתיקות, זה דווקא אם עושים רוב מים, במעט אתה מכניס טבלין, מכניס דבש, אבל אם כל העיסה רובה ככולה במפרות, אפילו שלא טועמים כלום, הדין הוא שצריכים לברך על זה מזונות. זה דעת גאון מהרשם, כך כתב. אבל רוב החכמים לא הסכימו לו. הרב בברכת השם בזמנו פרסם, כמו שאמרתי, ככה גם מרן הרב עובדיה בהליכות העולם, בחזון עובדיה כמדומה, גם הביא דברי מהרשם, אמר לו, לא הסכים לזה ועוד חכמים. לכן המסקנה היא, כיוון שאין בהם טעם שונה, הדין פשוט שצריכים לברך עליהם המוסי וברכת המזון כרגיל. דבר שני שיש לנו, יש היום פיצות למיניהם, כל מיני מאפים, ששמים עליהם, אם זה שמים או גבינה, או שמים טונה, או דברים כאלה, כל מיני סוגים. וגם כן, אנשים מפרסמים ואוכלים את זה בערי, ומברכים על זה מזונות ועל המחיה, גם על זה הדין לא נכון, אף על פי. שגם בזה לכאורה יש דיון באחרונים, יש דיון בפוסקים, כיוון שסוף סוף זה לא לרגיל, אתה הופך אותו עם משהו אחר, אז אם אתה הופך אותו עם משהו אחר, לכאורה אולי זה נגיד, זה כדינו, כמו שאתה מכניס שם אגוזים ושחידים וכו'. אבל יש לנו בשולחן ערוך בסימן קס"ח, בסוף הסימן סעיף י"ז, מרן אומר פשטידה, שנאפית עם בשר או דגים וכדומה, מברכים עליה מוסי לחם מן הארץ, פשטות הדברים, שמברכים עליה מוסי, אפילו לא קובעים עליה סעודה, אתה אוכל אותה, מברך מוסי. ולמה? למה זה שונה מאם אני ממלא את זה אגוזים ושחידים וכו'. כבר כתב מרן אברהם בשם השלה, שבדבש ושחידים זה נעשה לא לקביעות סעודה, זה דבר מתוק, לא עושים את זה לקביעות סעודה, לכן הדין הוא שהם מברכים על זה מזונות ועל המחיה. אבל בדבר שנעשה לקביעות סעודה, זה בשר או דגים, זה עושים את זה בשביל לקבוע וזה סעודה, כמה שנעשה לקביעות סעודה, מברכים על זה המוסי בברכת המזון. ככה הסכימו רוב האחרונים. אמנם התז עליו השלום לא הסכים, אמר לא, מרן דיבר בקביעות סעודה, כתוב ברכיב המוסי זה כשקובע סעודה, אבל אם לא יקבע סעודה, הנה חנמין ואיך הזה מזונות ועל המחיה. אבל כבר הרב מאמר מרדכי דוחה דברי התז, אומר זה לא פשטות שולחן ערוך, אם זה באמת כמו פת הבא וכיסנין, נשים את זה בסעיף זין, שמה בדין פת הבא וכיסנין, מה עושה את זה סתם בסוף הסימן ואומר מברכים על זה המוסי ברכת המזון, פשטות הדברים שמברכים על זה המוסי אפילו לא קובעים סעודה. ככה כתבו בראשונים, באמת הריאז מפורש שאומר קובעים מברכים על זה המוסי אפילו בלא קביעות סעודה, כי לקביעות סעודה הם נעשים, כיוון שנעשו לקביעות סעודה מברכים על זה המוסי ברכת המזון. וכן הסכימו הרבה אחרונים. אמנם הרב בברכת השם הביא שיש בספר בריבבן, אחד מן הראשונים כתב שבאמת לא לברך על זה המוסים, לא קובע על זה סעודה. אבל לכאורה צריכים לחוש לו לסבל, יש מחלוקת ראשונים, נגיד שזו דעת מרן, אבל יש חולקים. אבל הרב אומר שכל מה שהתכתבו כתב, מי שיעיין שם יראה שמדובר שהגבינה או הבשר או הדגים שם הם רבים, הם רוב, והפת, העיסה, היא מעטה מאוד. אז לכן הווה אמינא בכלל שיברך על זה שהכל, יברך על זה, בכלל לא יברך על הפת. כמה שמלן שבכל זאת מברכים. אז לכן שמה זה לא נעשה בכלל לאכול את הפת. לכן הוא דעתו שאם לא תקבע זה סעודה, לא תברך המוסי ברכת המזון. אבל אנחנו מדברים כשהעיסה היא גדולה, ונעשה בעיקר לסבוע מהלחם, נעשה בשביל לאכול את הלחם, אף על פי שיש בזה דברים אחרים, מברכים על זה. מברכים על זה המוסי ברכת המזון, וזו המסקנה, גם מרן הרב עובדיה עליו השלום בזה הסכים שמברכים המוסי וברכת המזון על כל מיני סוגי הפיסות למיניהם, כיוון שהם, אני מדבר בינתיים כשהבשק הוא רגיל, ויש על זה כל מיני דבר תוספות אחרות, כיוון שסוף סוף זה נעשה לקביעות סעודה ו... התוספות האלה לא דברים מתוקים שהם עושים את זה לאכילת עריים, ואחרים על זה המוסי וברכת המזון. אני עכשיו רוצה לעבור לחמניות מתוקות. הלחמניות המתוקות, יש היום דבר שהוא מסוי מאוד, מביאים אותו באזכרות, הבדיל בשמחות, מביאים הרבה לחמניות שהן מתוקות. יש לחמניות שהן באמת בכלל לא מתוקות כמעט כלום. בקושי יש בהן טעם מתיקות בעלמה, והם כמעט כמו לחם רגיל, בכל שאתה צריך להרגיש שיש בהם משהו. ויש כאלה שהם בצק כמעט רגיל, רק למעלה מורחים עליהם איזה קצת מים עם סוכר, אומר לך זה לחמניה מתוקה, אם תסתכל למטה בכלל אין כלום. אבל זה פשוט שמברכים עליהם המוסי וברכת המזון כרגיל. ואנחנו רוצים לדון מה הדין בלחמניות שהן מתוקות ממש, שמים בהם סוכר, שמים בהם כל מיני דברים, שהם עושים אותם מתוק ממש. האם הברכה שלהם שונה או לא? לכאורה, לפי מה שאמרנו מקודם, פירוש השלישי של פת הבא וכיסנין, שזה פירושו שלפי דעת הרמב״ם וראשי, שזה עיסה שונה, שמה שונה, שאלה שהותה בשמן ודבש וחלה וכדומה, מרגישים טעם המתיקות, מברכים על זה מזונות, זה שונה מלחם רגיל, ממילא גם מועדים הלחמניות האלה. ממרן הבית יוסף, בהתחלה חשב לומר שכל מה שהרמב״ם דיבר זה דווקא המילה שהכל, כמעט הכל, בשמן ודבש. אבל אם שם הרבה מים, אולי הדין שונה, אבל בסוף המסקנה של מרן, לא, לא אכפת לי אם שם הרבה או מעט. כל שאתה מרגיש טעם המתיקות, אין דרך בני אדם לכבוע על זה, מברכים על זה המזונות ועל המחיה. הרמה בדרכי משה, והאחרונים, חכמי אשכנז, לא הסכימו, אמרו לו, מה, אם זה טעם מעט, ולא לש את זה בהרבה שמן והרבה דבש, לא, אפילו שיש טעם מתיקות, אנחנו מברכים על זה המוסי. אבל לכאורה, לפי מרן, בשולחן ערוך גם בית יוסף וגם בשולחן ערוך, ככה מרן פסק, שאם מרגישים בזה טעם המתיקות, מברכים על זה המזונות, אז בלחמניות האלה גם כן כך. זה דעת ההלכה הרווחת, וכן דעת מרן הרב עובדיה עליו השלום, וכן דעת הגאון הרבי שלום משאש ועוד חכמים. אבל מורנו הרב, ברכת השם, בזמנו פרסם באות תורת התשובה, וגם ברכת השם העריך בזה. והוא, לפי דעתו של הרב, אם אוכלים מזה כבשה ומעלה, מברכים על זה המוסי וברכת המזון. ושרף ועוד כמה סניפים ועוד כמה ספקות בעניין. ואני ברשותכם רוצה קצת להוסיף על דברי הרב. לפי הרב יוסף, שאם אוכל מזה מעט, באמת יברך רק מזונות. רק אם אוכל כבשה ומעלה, כי זה שיעור קביעות סעודה ועלמה, יברך המוסיף ברכת המזון. אבל לכאורה, לפי מה שמבואר בראשונים ובפוסקים, שכל הטעם שפת הבא בכיסנים ורכים עליה מזונות, זה לא הלכה למורשים סיני, זה לא חוקה חקקתי וגזרה גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריה. זה הלכה עם טעם. אין סתם, לא באו חכמים ואמרו, זה תברך מזונות, זה תברך המוסי. כל דבר יש לו סיבה. סתם לחם, אדם רגיל לקבוע עליו סעודה. אבל בפת הבא בכיסנין אוכלים אותה לתענוג, אוכלים אותה רק מעט, אוכלים אותה רק לשבור עוון, לא לסובע, אוכלים עוד מנה מעט, אין דרך בני אדם לקבוע עליה סעודה. זה הטעם שמבואר בראשונים, כל הראשונים כולם פה אחד, זה הטעם. לפי זה, היום בזמננו שאנחנו, שהעולם אוכל את הלחמניות והחלות המתוקות הללו, בתור קביעות סעודה ממש, מביאים אותם בחתונות, מביאים אותם בשמחות, מביאים אותם להבדיל בהזכרות, אנשים אוכלים אותם עם בשר ועם דגים ועם סלטים וקובעים על זה סעודה. אי אפשר לומר, זה לא נכון, אתה לא קובע על זה סעודה, אתה קובע על זה סעודה, וכי אפשר לחיש את המסיעות, המסיעות היא שאנשים קובעים על זה סעודה, מפורש קובעים על זה סעודה. בזמנו הרב משאש עליו השלום, אחרי שעד דברי הרב באור תורה, אמר לו, מה, בכי בני אדם באים לחתונה, אוכלים, קובעים סעודה, הם אוכלים ואוכלים איזה קצת והולכים. אז זוכר בזמנו הרב עליו שלום כשכתב תשובה והרב משאש חזר, כשישיב לו, אז הרב בכיתה אמר, השיעור אמר, אולי זה הרבנים, באים הרבנים לכמה דקות, אז אדם אוכל איזה מעט משהו והולך. אז טוב, אז אתה עושה את זה בשביל הרי אתה אוכל. אבל ברוב בני אדם, אדם מסתכל, אולמות בלעין הרע מלאים, באים, אוכלים. אוכלים בר, ואוכלים מנה ראשונה, ואוכלים מנה שנייה, ואוכלים. וחוזרים, אחר כך סביעים עד למחר בצהריים מהאוכל שאכלו לפני כן. והתחיל לומר, זה לא נעשה לקביעות סעודה, זה ודאי נעשה לקביעות סעודה. יש לנו כיסב הזה, כותב הגאון, בית דוד, חכם מסלוניקי כידוע, ביוסף דוד מסלוניקי, מוזכר בהרבה באחרונים, הוא כותב שני מקומות על המסע שעושים בשביל פסח. המסות שעושים היום נכססות. פעם היו עושים מסות שהן לא נכססות, הן כמו פיתות כאלה, כמו שעושים היום העיראקים והתימנים. זה היו המסות של זמן רבותינו. אבל בדורות האחרונים עשו אותן נכססות והן קשות. כותב הרב, מה הדין לאכול אותן במשך השנה כולה? מה מברכים על זה? לכאורה, לפי הפירוש הראשון שהזכרנו בשם הרב היי גאון, שדבר שנכסס מברכים על המזונות, גם פה צריכים לברך מזונות במשך השנה. במשך השנה כולה. אומר הרב לא, אחד מהטעמים שלו, בגלל זה נעשה לקביעות סעודה. איך אתה יכול להגיד, זה לא נעשה לקביעות סעודה, זה נעשה ודאי לקביעות סעודה. בשביל פסח, אני אשאר לך, אתה אוכל אותו במשך השנה, זה לא נעשה בשביל משך השנה, זה נעשה בשביל הפסח עצמו שקובעים עליו סעודה. לכן הוא אומר, מברכים על זה המוסי וברכת המזון, גם לא בפסח, במשך השנה צריך המוסי וברכת המזון. אמנם, לא כולם הסכימו לדבריו. אף חידה כותב בהתחלה שהמון העם לא נוהגים ככה, ואחרי מה זה מזונות? והוא דוחה דברי הרב בית דוד, אומר לו, מי אמר שזה נעשה לקביעות סעודה? זה נעשה לא לקביעות סעודה, אבל בפסח, יש, זה האוכל שיש לנו, אוכלים מזה, אנחנו קוראים זה סעודה פסח, אכן ואחרי מה מוסיף, אבל זה לא נעשה לקביעות סעודה. אבל אומר, אחר עיון, יש לקיים דברי הרב בית דוד, ולכן ירא שמיים, יאכל את זה רק בתוך הסעודה. ככה הרב חידה הסכים, ידוע שזה מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, בדרך כלל, רוב חכמי האשכנזים טוענים שמברכים על המוסיף, שמברכים על המסות במשך השנה, המוסיף לחם מן הארץ וברכת המזון. ואילו הספרדים, אחרי הרב חידה, הרב פקודת אלעזר ועוד, הם אומרים לו, סוף סוף זה נכסס, הם מברכים על זה מזונות ועל המחיה. ירא שמיים יאכל את זה בתוך הסעודה, או אם יאכל מזה כשיעור קביעות סעודה, אז הנה חינמי יאכל בזה באמת, יברך המוסיף ברכת המזון, אבל אם אוכל מעט, יברך רק מזונות. לכאורה, יוסי, שאנחנו חולקים על סברה של הבית דוד. הבית דוד שאמר, זה נעשה לקביעות סעודה, אנחנו לא מסכימו לו, לא כולם הסכימו. אז לכולם הסכימו, אז גם פה אולי לא הסכים. נגיד גם בלחמניות, אפילו שהם נעשו לקביעות סעודה, בכל זאת, זה לא נברך על זה המוסיף. אבל נראה שיש הבדל בין המסות ללחמניות. מה? במסות, נכון שבאמת בפסח נעשו לקביעות סעודה, אבל אחר הפסח הם לא נעשו לקביעות סעודה. המסירות היא שאחרי הפסח אנשים כבר הולכים וקונים לחם רגיל, קשה להם כבר לאכול את המסות האלה. אכלו שבוע שלם, ברוך השם, רוצים עכשיו לאכול לחם רגיל, לא נוח להם לאכול לחם כזה. אז ממילא, במשך השנה אנחנו לא קובעים על זה סעודה. אם יש לאדם מסע, יש לאדם לחם רגיל, הוא יאכל לחם, הוא לא עושה מסע. יש כאלה שיאכלו את המסע, אבל זה יחידים, רוב העולם לא קובעים. מה שאין כן בלחמניות המתוקות, בחלות המתוקות, האם הם, יש מי שיאמר שהם לא נעשו לקביעות סעודה, נעשו רק בשביל לנשנש בהם, לאכול אותם מעט? מי אוכל לחמניה מתוקה בתור עוגה? מי זה יאכל אותה בתור משהו קטן? נעשה ודאי לקביעות סעודה. אם נעשה ודאי לקביעות סעודה, אין בזה טעם לומר שלא, לא נברך על זה. אמנם, רוב הלחם שלנו לא כך. רוב הלחם שלנו הוא לא מתוק. אבל גם עם הלחם שלנו, הרבה יש בו כל מיני הוספות, ואוכלים אותו. ולמה אנחנו מברכים עליו המוסי? כי זה עיקר הלחם. אז גם פה, אמנם מה שאני אומר, הסברה שאמרתי עכשיו, הרב עליו השלום, בתפילה למשה בחלק ו' כתב תשובה על זה, הזכיר את הסברה הזאת בהתחלה והוא דחתה קצת. לכן הוא הלך לסברה אחרת, לאכול מזה שיעור קביעות סעודה, רק לא צריך שיעור גמור, רק שיעור כבסה. אבל אני יודעתי, יש מקום לקיים גם את הסברה הזאת. איך שלא יהיה, אני לא רוצה להיכנס למחלוקת ממש, אבל אני רוצה להגיד דבר שהוא יוסכם לכול העלמה, וזה תהיה הלכה למעשה, וכולם צריכים להסכים לזה. שאם אוכלים ממש לחמנייה שמביאים בסעודה, שמביאים שאדם הולך לחתונה, הולך לבר מצווה, הולך להזכרה, ומביאים לו לחמנייה, אפילו אם תהיה מתוקה, יעשה נטילת ידיים, המוסיר וברכת המזון, ואין בזה חשש, ולמה? מלבד הסברה שאמרנו עכשיו, שבאמת זה נעשה לקביעות סעודה, לפי זה הסברה שאמרתי, אז גם בפיצה, אפילו אם הבשק שלה יהיה מתוק, בכל זאת ברכו על זה המוסיר. כי זה נעשה לקביעות סעודה. אבל מלבד זה, הרי ודאי שהוא אוכל, אם הוא אוכל לחמנייה, יש בה שיעור של קביעות סעודה ומעלה. אמרנו מקודם, שיעור קביעות סעודה זה 3 או 4 ביסים. ניקח את הדעה הכי מחמירה שזה 4 ביסים, וככה תפסו מנהג הספרדים להחמיר ב4 ביסים. בלחמנייה רגילה יש שיעור 4 ביסים ומעלה. ניסינו את זה, ראינו זה כמה פעמים. אמנם במשקל שלה זה שונה. היא פחות מ4 ביסים, אבל כידוע שכל השיעורים הולכים לפי נפח ולא לפי משקל. כבר זה מוסכם מכל הפוסקים. זה כותב, זה מוכח במשנה, מוכח בתוספתא, זה כתוב ברמב״ם בפירוש המשנה, במסכת חלה, מסכת עדויות, מוכח משולחן ערוך, ככה דעת הפרי חדש, ככה דעת הרב חידה, ככה דעת זרע האמת, ככה דעת זה יעקב בן נעים, ככה דעת מרן בן חביב, וכל הפוסקים, כולם, גם מרן עובדיה מסכים לזה, שכל השיעורים, אין מי שחולק בזה, כל השיעורים בתורה, זה בנפח ולא במשקל. לתשובה של אבקת אוכל, בסוף סימן נון ג', מרן אומר שזה, המידה היא עיקר ויתד התקועה. יתד היא שלא תימות. אי אפשר להגיד ששיעורים במשקל. מה שתרגמו פעם למשקל, כי פעם רוב המאכלים היו פחות או יותר אותו משקל והנפח שווה. אבל בזמננו שזה שונה, ודאי ש הנפח הוא עיקר. לפי זה, בלחמנייה רגילה יש ודאי שיעור של 4 ביסים ומעלה. אדם יכול למדוד את זה למעלה משיעור 4 ביסים. לבד מזה, אז אם כן זה שיעור קביעות סעודה רגיל, לבד מזה, יש לנו דעת המרן אברהם והסכימו עמו הרבים האחרונים, לא כולם הסכימו, אבל הרבה הסכימו, שאפילו אם אדם יאכל פחות משיעור של 3 או 4 ביסים, אם ביחד בשירוף המאכלים יש לו שיעור 4 ביסים, הוא אומר המרן אברהם, זה נקרא קביעות סעודה. אז אם זה נקרא קביעות סעודה, אדם שאוכל ודאי שאוכל מזה גם עוד דברים אחרים. אמנם, תגידו לה רק, זה רק ספקות. זה רק ספקות, אבל כידוע, גם בספקות אנחנו מסרפים. יש לנו ספק ספקה. אם יש לנו זה מצווה מן התורה, אז אנחנו עושים ספק ספקה ומברכים גם בברכות. אף על פי שבדרך כלל לא עושים ספק ספקה וברכות, אבל אם המצווה דאורה הייתה, כמו לגבי ספירת העומר שכתב הרב מכתב דוד פי פירוש אחד, או לפי הפירוש השני, אם יש לנו כמה ספקות, ואנחנו אין לנו דעה שחולקת, בזה מברכים, מברכים על זה. אז גם כאן, לפי הדעת הרב דוד, ודאי ככה יוסף. לפי דעת מרן אברהם, ואיתו הסכימו 10 פוסקים, 10 אחרונים שמסרפים את הכל, ודאי ככה. בפרט אם נגיד שזה לא מוסכם, אם זה נקרא שיעור, אם זה נקרא פת הבא, אם זה נקרא פת הבא בכסנין בכלל או לא, אז ודאי שבמקרה כזה יכול לצרף את כל הספקות האלה, לברך ברכת המזון דאורייתא. אם אדם לא יברך ברכת המזון, לפי חלק מהפוסקים הראשונים והאחרונים, הוא לא יעשה דחבה דאורייתא. אמנם להלכה קיימא לן, שאם אדם ברך במקום ברכת המזון על המחיה, יעשה את דחבתו. אבל זה לא מוסכם, למה ניכנס למחלוקת? ויש לנו בזה שיעור קביעות סעודה, בלי ספק, יש לנו שיעור קביעות סעודה. אז אמנם לאכול מזה מעט, אנחנו נכנסים למחלוקת, נכנסים לפלפולים. אבל אם אדם יאכל שיעור קבוע ממש, ודאי שיש בזה שיעור קביעות סעודה. יצטרך לברך המוציא וברכת המזון כמו שצריך. אז אני רק רוצה אני ערכתי מעט מחילה, אבל אני רק אסיים. רגילים לחשוב שברכות זה דבר קל, אדם לומד את זה כשהוא בגן כבר, אומרים לו מה תברך, מה לא תברך, וכל דבר. ואם יש לנו ספק, נעשה ספק ברכות להקל, וסבל ונגמר. סבל וחסל וזהו נגמר. אבל כבר הפסוק אומר, קשל כוח הסבל. אין כבר כוח לסבל. הסבל הזה מסכן, הוא מרים כבד יותר מדי. כמה הוא יכול לסחוב על עצמו? כמה יסחב, יסחב. כל דבר סבל, יש דברים שצריכים להכריע בהם, ואם נגיד כל הזמן סבל, אנחנו לא נעשה דחובה ולא נעשה מה שצריך לעשות. אפילו לעשות מצווה בלי ברכה, כתוב, מוכח במשנה מסכת תרומות, שזה דבר שאסור לעשות. להגיד, אני עשיתי מצווה, מה אכפת לי, לא ברכתי. כל שכן כאן, העניינים של ברכות, של ברכת המזון וכדומה. לכן כדאי לאדם ללמוד. אז לפי מה שאמרנו, רבותיי, זה לא פשוט מה שאנשים כולם עושים, אוכלים עוגות מתי שבא. לוחים, לוחים, אחר כך הוא כבר שבע. אם אתה שבע, ודאי גם אחרים שבעים במה שאכלת. בלי ספק שיש בזה שיעור של קביעות סעודה. אם יש בזה שיעור קביעות סעודה, אז אתה צריך לברך, המוסיף ברכת המזון, עם נטילת ידיים, מי יתיר לך לא לברך עם נטילת ידיים? מי יתיר לך לא לטול ידיים לאכול ככה? אתה צריך לעשות. אז כל הדברים האלה שאמרנו, אם זה עניין, אם זה אדם, אפילו עוגות פשוטות, אם אוכל מזה שיעור קביעות סעודה גמור. אם זה הלחמניות המתוקות שהן לא מתוקות באמת. אם זה הפיסות למיניהם. גם במקרה שהבשק הוא שונה, אבל ודאי שאדם אוכל מזה שיעור קביעות סעודה. אם אדם אוכל משולש אחד או שניים, ודאי שיש מזה שיעור קביעות סעודה. אם אדם ובלחמניות האלה שאמרנו, אנשים עושים חלות של שבת, אוכלים מזה ודאי שיעור קביעות סעודה, גם אם יאכל באמת מתוק, אבל אוכל 4, 5, 6, 7, 8 ביסים. בשבת הגמרא אומרת, יש נשמה יותר, האדם אוכל הרבה, ברוך השם. אז ודאי שהוא אוכל מזה קביעות סעודה. יכול האדם להגיד, זה לא קבוע, אין זה, זה עריי, זה לא נעשה לעריי, זה נעשה לקביעות. לכן שם לחם גמור על זה, וכשאדם מברך, המברך מתברך. קראתי פעם, שהיה יהודי אחד הלך לאיזה מזרח הרחוק, לא יודע לאיפה הגיע לאיזה מקום שם, והוא לקח איזה תפוח או משהו פרי וברך ואכל, נגס משהו, אכל. קפץ עליו איזה אחד משם, מאנשי הרוח שם, אמר לו, מה עשית? אמר לו, מה עשיתי? אמר לו, דע לך, שנה הם, באמונה שלהם, הם רואים כל פרי, הם רואים עליו איזה הילה שחורה, משהו, משהו מפריע. הם מתרכזים מאוד מאוד, עושים ריכוז גבוה מאוד, עד שמסירים את ההילה הזאת, ואז הם אוכלים את הפרי כדי שלא יזיק להם. אומר לו, אתה, בברכה שאתה בירכת, מלמלת כמה מילים, אתה הסרת את זה, אני הסתכלתי, אני מבין בזה, הסתכלתי, ראיתי שהכל נגמר, לכן שאלתי אותך מה עשית. זה ברכה. חכמים שתקנו לנו ברכה, זה לא נעשה בחינם, סתם ברכה, חכמים תקנו, הוא כותב מערכו עליו השלום, מובא וחף החיים, שאומר ש... עיקר השגת אדם לרוח הקודש, עד כדי כך הוא כותב, בעיקר שיזהה בברכות הנהנין. כי כל האדם מה שאוכל, מעוטף לו כל מיני דברים אחרים מסביב, כל מיני דברים. ועל ידי שהוא נזהר, מברך את הברכות כעוגן כמו שצריך, אז הוא מסתיר את כל המקטרים, כל המזיקין, ואוכל את זה וזה מזין את גופו, מזין את נשמתו, ועל ידי זה הוא מקבל חדושה. במה שיש באוכל, נשפיע עליו. אז בזה, אז זה, לכן אדם צריך להיזהר, לשים לב לברכת, לברכות. אם זה ברכה ראשונה, אם זה ברכה אחרונה, בפרט ברכת המזון. ברכת המזון היא ברכה יקרה שיש לנו אותה. מה זה פעם? זה מצוות עשה. כל הברכות, רוב הברכות שלנו, הן לא מצוות עשה מן התורה. הן ברכות, הן דרבנן. אבל דאורייתא, ברכת המזון דאורייתא. כמה מצוות יש לנו בתורה? מעט מאוד. הרב חובות הלבבות, עליו השלום, ספר יקר מאוד. הוא הספר הראשון, בראשונים, שהוא ספר מוסר, כולו על המוסר, על אהבת השם, עבודת השם. והוא כותב בסוף ספרו, בסוף אהבת השם, ברכה אהבת השם, שער אהבת השם, שם הוא כותב, שאם יתבונן במצוות שיש לנו, יש לנו אמנם תרי"ג מצוות מן התורה, אבל אם תתבונן בהם, תראה שמעט מאוד מצוות דאורייתא, יש מצוות לא שייכות בזמן הזה, מצוות לא שייכות באדם פה, לא שייכות, מעט מאוד מצוות עשה מן התורה. אחת מהן, הוא שם מעריך בעניין שלו, אבל אחת מהן זה ברכת המזון. לא כדאי שאדם יפסיד ברכת המזון, ילך ברכת המזון כשהוא מסדר את השולחן. אומר, אדם אכל, הוא בשעת האוכל, הוא ניתק את כל הפלאפונים שלא יפריעו לו, ואכל ככה ביישוב הדעת, רבע שעה, חצי שעה. אבל לפני ברכת המזון הוא כבר פותח את הפלאפון, והוא כבר זה, והוא כבר ממהר לאוטובוס, ממהר להסעה. זה לא מתאים, זה ברכת המזון. זה מצוות עשה מן התורה, כותב בספר החינוך, שאם אדם רוצה לזכות בפרנסה טובה, היום כולם מחפשים סגולות לפרנסה, דברים קשים, קושי פרנסה יש. אדם רוצה לסגולה, פרנסה טובה, יברך ברכת המזון בכוונה ובשמחה. מובא במשנה ברורה. יברך ברכת המזון בכוונה ובשמחה. כשאתה מברך בכוונה ובשמחה, זה משפיע. אתה אכלת עכשיו אוכל, הברכה שאתה מברך, הברכות הראשונות, הברכות האחרונות, הם משפיעים לאוכל שלך, ומילא משפיע גם עליך. הברכה לכל השנה כולה. ירסון ששם זכה אותנו, בחוט הברכות, נזכן לכל הברכות, לכל הישועות, לכל הנחמות. ונזכה בעזרת השם לגאולת עולמים, בחסד וברחמים, בקרוב ממש. אנחנו נכנסנו עכשיו לחודש תמוז, רבותיי, חודש תמוז, מגיעים ימי בין המסרים, ימים לא פשוטים. ירסון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ברחמיו, יהפוך לנו את הימים האלה לששון ושמחה, על מועדים טובים, והאמת והשלום אהבו בקרוב, אמן כי נהיה רסון. איש שם אדוני ברך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים ועם יצחק ויעקב משה אהרון צבי דוד שלמה אליהו אלישע, הוא יברך וישמור ויעזור ונעשה ויצליח את כל המאזינים כאן במקום בכל מקום. מלכת העם אברך יתכון וזכי יתכון, שמע בכל צלות יכון, תתפרקו נתשתי זיוון כל שרה ועקתה, אמם רד אדוני בסעדכם וירן בעדכם כל סוכת שלמה עליכם, תבינינו ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות, סלק עץ שנאת חינם מביניכם, נשבור על הגויים, על הגלות, מהרה מעל צווארנו, מעל צוואריכם. לכם וכם בנו חש כתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים. ברך אתכם כאשר דיבר לכם, ובא לציון גואל ברחמים, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.